Certo. היה ברור, ככה, מתוך גם מה שהיה הבוקר, כשיונתן הביא בהנחיות, ומה שעולה מתוך המפגשים, שהנושא יהיה סביב רגשות. אז עדיין אין כותרת לשיחה, כי היא מורכבת מכמה דברים שקשורים לרגשות וקשורים לאיך מטפחים. אני אתחיל מהרגשות, אוקיי? אתחיל מהגישה לרגש. ובאופן כללי נראה שיש לנו יחסים מאוד, לא יודעת אם להגיד מורכבים, שונים, סביב רגשות. אנחנו חוששים מרגש, חוששים מהצפה של רגש. יש הרבה בושה סביב רגשות שאנחנו חווים. אני מוצאת שהרבה פעמים, לא מעט, אפילו התרגול הזה הוא תרגול שיכול בקלות מאוד רבה להיות בריחה מרגש, כי אפשר להתעסק רק עם החלק של המחשבות ורעיונות, וכל רגע שמגיע אנחנו בקלות יכולים להתעלם, להדחיק. אז יש גם חשש מחוסר שליטה ברגש, ולכן הרבה פעמים באים ושואלים, אז מה אני אעשה עם רגש? איפה בכלל יש לו ביטוי בתוך העולם הזה של התרגול? והאמת היא שהרגש הוא פשוט מציאות, חלק מהמציאות, כמו שיש לנו תחושות, יש לנו מחשבות, יש לנו חושים, יש גם רגשות. אותם יחסים מורכבים שיש לנו איתם, כי נראה שהרבה פעמים אפילו לכודים, אם יש משהו שלוכד אותנו, זה הרגש. גם אם אנחנו חושבים שזה מחשבות, זה איפשהו הרגש. ביחס למחשבות, אני ארחיב על זה מאוחר יותר. ויש גם משהו עם רגש שהוא תרבותי, אני יכולה לומר, ניסיתי להיזכר, אני חייתי מספר שנים במנזר בתאילנד, ואני ניסיתי להיזכר אם ראיתי אנשים בוכים. ויש לי תחושה שאני אולי ראיתי, זאת אומרת, שהייתי היחידה, באמת, זה נראה הכי טבעי לבכות שקשה. זאת אומרת, משהו ואני לא זוכרת שראיתי שם מישהו בוכה. לא מתרגלים שהם היו lay people ולא נזירים ולא נזירות, וזה היה עד כדי כך שונה תרבותית. אני זוכרת שניגשתי ממש בקורס הראשון שלי, שניגשתי למורה, הוא שואל אותי, למה את בוכה? כי בכלל לא הבינו מה, זאת אומרת, זה לא משהו שאני חושבת שאני אוכל לשאול מישהו, למה אתה בוכה? אלא אם כן הוא ילד או, וכשמגיעים, בטח לא בריטריט של ויפאסנה, לא נשאל למה אתה בוכה, הרי יש כל כך הרבה סיבות. זה בעצם שאלה לעשות. רק התמיהה הזאת בעיניו של אותו באמת מורה תאילנדי, קשיש, הוא הוסיף לזה, זה היה מאוד מקום, מה קרה לך משהו עצוב בחיים? ואת לא יודעת אז זה דבר אחד. דבר שני, יש את מה זה תרבותי. אני הרבה שנים אני מגיע לכאן צ'ארלס, מי שפגש אותו, צ'ארלס ז'נו, ובריטריטים משותפים שאנחנו מלמדים, ותמיד בהתפעמות, הוא ופטרישה אומר, תראו, אני מלמד באירופה, עכשיו הוא אירופאי, שוויצרי, כן. הוא אומר, אנשים באירופה, עם ריטריט אחד, שניים, אולי בריטריט השלישי יתעורר איזשהו רגש. הוא אומר, בישראל זה ככה, זאת אומרת, פתאום הכל מוצף ברגשות. זאת אומרת, זה משהו שהוא ישר בחוץ, אין שום דבר, לא צריך לקלף, אוקיי? Okay? אז לכן, ככה, אני רק אומרת, אפשר לראות את זה ולהתייחס לזה כעוד דבר, שאם תרבותית אנחנו כל כך חיים ברגש, אז בואו נשים לב לרגש. אנחנו הרבה פעמים פשוט לא יודעים איך לשים לב לרגש, ורואים את זה מתוך חקירה של להיות עם רגש עבורנו, זה הרבה פעמים להיות עם הסיפור על הרגש. מתי פעם אחרונה אמרתי לרגש, אני איתך? לא משנה. ולא עם מי שגרם לי, כן? מי עשה לי, למה אני הרגש הזה, מאיפה הוא בא, איך אני נפטרת ממנו, איך אני מטפלת בו, הכל מיד נכנס, ומיד עוסקים באיזשהו דוינג. ולכן יש משהו בתרגול, ושאמרתי את זה באחד הימים הראשונים, שבדיוק כפי שיש לנו את הטיפוח הזה שאנחנו מטפחים ביחס לנשימה, שברור לנו, אני מקווה שזה כבר ברור, שהיא נושמת את עצמה, ויש לה איזושהי, יש לה את הטבע שלה, כל מה שהיא מבקשת רק שנשים לב, או שלפחות ההזמנה שלנו שנשים לב אליה, בדיוק כפי שהיא, גם הרגש הוא כזה. בואו פשוט נשים לב אליו. פשוט, כתחושה מורגשת. הרבה משאלים, איך עובדים עם רגשות? אנחנו באים עם הרבה פעמים מוטיבציות. אז איך עובדים עם רגש? פשוט שמים לב לרגש. אבל מתי באמת בפעם האחרונה היינו באינטימיות עם רגש? לא כדי שהוא ילך ולא כדי שהוא יישאר. פשוט כנוכח. וזאת ההזמנה. אני חושבת שיש פה בתרגול הזה מתנה שהיא נדירה. כי אני זוכרת שאני פתאום הבנתי שאף פעם... מה זה להיות עם רגש? בכלל לזהות אותו, דבר ראשון, להגיד, כן, אני כועסת, כמה זמן לוקח להגיד, כן, יש בזה כעס. ולהסכים להיות עם כעס, לא מה אני אעשה עם הכעס, לא מה עשו לי, לא איך אני אגיב, לא מה אני אומר בטלפון ומה אני אכתוב במייל. כי הרגע הזה של לקחת את הפרק הזמן ולהגיד, אוקיי, זה מה שיש, אני עם. אוקיי? ואני חושבת שזו הזדמנות, זו הזדמנות במקום של לא לחבס את הביטוי. זאת אומרת, יש את ה... כן, יש כעס, תוציא אותו, תוותר אותו, תוציא את זה. לא בכך לחבס את הביטוי, לא לחשוש מלהיות. כי יש לנו זה, זה רגש על רגש, כמה חשש וכמה באמת מורכבות, ואני חושבת שזו הזדמנות לחקור. זו הזדמנות עבור כל אחד מאיתנו לזהות באמת את, את היחס שלנו לרגש, שהרבה פעמים הסיפור של חיינו. אם נקשיב טוב טוב לאיך אנחנו מדברים על הסיפור של חיינו, אנחנו נראה מה הדבר הזה, של מה הסיפור של חיי, אם זה הכעס או החששות או הפחדים או העלבון. ולשמוע, לשמוע את הסיפור שאנחנו מספרים לעומת החוויה שאפשר לחוות שם. אז זאת הזדמנות, זאת הזדמנות, אנחנו עוד כאן, והמוכנות שלנו, איך שיש התנאים כאן בשלים, זאת אומרת, אנחנו בכל זאת יושבים מספר ימים, ועם הרבה מאוד אינטימיות לעולם הפנימי שלנו, ולפעמים נדמה לנו שהרגשות הם כאילו תוקפים אותנו, הם לא מאפשרים לנו, אבל הם הזדמנות. הם רק עוד משהו שמבקש קשר, תשומת לב. Okay, באותה רכות, באותו יחס. אני יכולה לומר את זה על המוכנות שלנו לחוות עצב, כתחושה מורגשת. לחוות כעס כתחושה מורגשת, לחוות חשש, לחוות בדידות, לחוות עלבון, כל אחד מהקשת. וגם אם אנחנו מזהים, כי זה הרי מאוד חמקמק ומאוד הרגלי, אז הרי אנחנו שבועים בהרגלים שאנחנו אפילו לא בחרנו אותם, זה סיפור עם הרגלים, אנחנו פשוט מוצאים שככה זה. אז שים לב איך יש זליגה מיד, כן? לתירוץ, למה? יש הצדקה. למה יש הצדקה? אחד הדברים הלא ברורים להיות איתם זה חוסר אונים. יש איזשהו משהו שאנחנו, הדבר הזה שהוא חוסר אונים שאנחנו לא יודעים לקרוא לו רגש, הרבה פעמים מין תשתית לרגשות שונים, אחרי מה זה להיות עם חוסר אונים. פשוט להיות. כמה פעולות ביום יום אנחנו עושים כדי לא לחוות את חוסר אונים? כמה אי שקט מתפתח כדי לא להיות עם חוסר אונים? או לחלופין, שינה. אבל רגע אחד, אם יש חוויה כזאת של, אני חושבת שכאן דרך אגב, לפחות אני זוכרת על עצמי שהרגע הזאת של הדמעה שמטפסת ומתחילה לצאת, רגע מאוד אותנטי של הנה יש פה איזשהו כאב, הנה יש פה איזשהו קושי, הנה משהו שמבקש קשר. לעתים אנחנו לא שומעים לב, אבל הפנימיות שלנו כבר מדברת. היא כבר, הנה, הדמעה עושה את שלה. והמוכנות להיות עם זה. הייתי קוראת לזה הרבה פעמים crying meditation. כשזה היה, אני אומרת, אוקיי, זה שם crying. אבל המוכנות להיות עם זה. עם מה שהביא לדמעה לעלות למעלה, או למועקה, או הרבה פעמים זה בא תחושתית, בגרון, או בבית החזה. גם אם זה לא ברור. אז זה לגבי רגש שהוא מופיע כרגש, ככה. ואני רוצה לדבר על הקשר בין מחשבות לרגש. אנחנו עוד דבר שמופיע לא מעט כשאנחנו רוצים פשוט לשבת. והמחשבות שנראה שהן גם כן תוקפות אותנו ולא מרפות מאיתנו. וכחלק מהחקירה, חלק מה... היופי של לזהות, אני חושבת שזה מה שבעיניי, זה מה שיפה פה בתרגול הזה, שיש לנו את ההזדמנות, וזה התפקיד של הבהירות, למה הבהירות משמעותית, כדי לראות דברים נכוחה, ומה זה לראות דברים נכוחה? זה להסכים לראות מה קיים בדיוק הרגע הזה. ועם מחשבות, ותנסו עכשיו לראות עם אותה מחשבה שהיא חוזרת וחוזרת וחוזרת. אנחנו מרגישים, נו, מתי תעזוב אותי? ועוד פעם היא באה, קורא לי כוח, ומה היא רוצה ממני? בואו נסכים רגע אחד לעצור ולראות מה מצמיד אותנו למחשבות, ומה מצמיד את המחשבה. היא לא סתם מגיעה. לא כי יש לה איזה משהו מאוד משמעותי לספר לנו בכך. אלא כי יש שם רגש שמצמיד אותנו, או מצמיד אותה. אם נסתכל טוב, ונהיה מוכנים להיות בכנות, כי זה תרגול שבאמת דורש כנות ובהירות. זאת אומרת, זה לא רק כנות תעשה את העבודה, ולא רק בהירות תעשה את העבודה. באמת, האיכויות הללו של להגיד, רגע, מה יש שם? מה היחס האמיתי שלי לאותה מחשבה? יש לי שם ציפייה? יש לי שם מחזבה, יש לי שם תסכול, מה מצמיד? יש שם פחד? כן. זה עוד המקומות שבהם זה ככה דקי, כי אנחנו הרבה פעמים מתעסקים עם המחשבה, אבל לא רואים שבעצם מה שמפעיל, שמה שנוכח שם זה הרגש. ואותו דבר לגבי תחושות. בטח, בטח ובטח לגבי כאב. אנחנו יושבים ורוצים לשים לב לתחושות. חלק ממה שנעימות ולא נעימות, ולעבוד איתם, ולהיות איתם, ולהכיל. ואז עולה תחושה. ומה קורה לי לנוכח התחושה, מעבר לזה שהיא לא נעימה? מה באמת? מה שם נוכח? כי כשאני חווה כאב בברך, לדוגמה ברך, אז אני רואה את הסר, והכאב לא הולך, אז אני כבר מדמיינת ורואה את הנמק שעומד להיות. ואיזה סכנה אני הולכת לעשות לי לרגל, כי יש שם נמק, וגם אם יודעת שאין זרימה, כי אם הרגל רדומה הרבה זמן, אז בטח אין זרימה, ואוי אוי אוי, איזה נזק נוירולוגי או whatever אני עושה שם. אבל מה שנוכח שם זה כבר מזמן לא הכאב. זה הפחד של מה קורה לרגל, ולכן מה שמבקש ממני קשר זה הפחד, או רגש שמתעורר. הרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו בתשומת לב לכאב, אבל למעשה מה שנוכח באותו רגע זה בכלל כבר לא הכאב. זה היחס הזה, מה מתעורר לנוכח הכאב. אוקיי? כי הדברים באים וחולפים, אנחנו צריכים לראות מה באמת מבקש, מה באמת נוכח באותו רגע. ועם כאב זה ממש ככה. תשימו לב, מה היחס האותנטי שלנו לאותו כאב? אני צוחקת, אני עושה כרוני שתוקף אותי במדיטציה, שלפני שאני מתיישבת הוא כבר מתיישב. ולפני שאני מגיעה לקרית, אני יודעת שהוא מחכה לי שם. אוקיי? יש שם משהו של אין סיכוי שזה יהיה אחרת, כי יש שם כבר את הרגש הזה, היחס, המאבק. אוקיי? אז זה עוד מקום, אפרופו רגשות, בואו נשים לב. לפחד שלנו לחשש. בעיקר, כן, זה קורה לנו כאבים, התסכול והכעס. אני זוכרת רגע מאוד, עכשיו עולה בי איזשהו זיכרון. לפני מספר שנים, מישהי שחלתה, ובעקבות המחלה עשתה הרבה מאוד באמת, שינתה תזונה, עשתה פעילות גופנית, עשתה הכל. ואחרת אתה יושבת והיא אומרת לי, אני כבר לא יודעת מה הגוף הזה רוצה, אני עושה לו כל מה שהוא יכול. כאילו כל מה שאני יכולה אני עושה לו, והוא עדיין כואב לי. ואז אנחנו יכולים לראות שאנחנו עושים את הכל כדי לא לחוות כאב. אני נותנת לך, הנה תראה, אני עושה, אז די כבר. וזה בעצם עוד משהו להימנעות. מעבר למה שאני יכולה לעשות לטובת הבריאות, אבל זה גם משהו שהוא נתינה בציפייה שזה יפסיק. וגם לזה צריך לשים לב, לציפייה. הנה עשיתי את כל ההנחיות, אני עושה ככה, אמרו לי לחקור, אז מתי זה כבר? וגם לציפייה הזו צריך לראות את ה... אוקיי? יש שם איזשהו תנאי, כל הזמן איזשהו תנאי בתודעה שלנו של איך אנחנו עם הדברים. זה עדין, 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 אבל כדאי לשים לב לזה. אוקיי? אז... עד כאן, בנושא של ככה, מה שהיה היום, ואני רוצה להביא, עלה בי מין חיוך ככה כשישבתי לכתוב את, את השיחה, וזה תמיד שאלה. דרך איזה מקום אנחנו מביאים את הדרמה, דרך איזה נושא. ואני רוצה להביא קצת איזון לנוכח שתי השיחות האחרונות בערבים האחרונים. מצחיק אותי כי אמרתי, כשדני מדבר על סבל, אז אני רוצה לדבר על... או על דוקה, אני רוצה לדבר על סוכה, שזה ההפך. זה כבר קרה לנו פעם. אז אני סוג של זיכרון, אבל אני רוצה להתייחס לתנועה הזאת שאנחנו כבר דובר בה, גם יונתן דיבר על ראיית האל, ועד כמה ובארבע אמיתות אנחנו מבינים שהתודעה, כן, באופן אוטומטי, כן, יש את האל, את האי-שביעות רצון, הרצון הזה שלא שבע. אנחנו מסובבים את הגלגל הזה, ואנחנו מסתובבים בו, כי לא יודע בכך אנחנו יוצרים אותו, אבל זו תנועה כזו מאוד רחבה, גדולה, היא תנועה הרבה יותר חזקה מהתודעה הקטנה שלנו, זו תודעה הרבה יותר רחבה, לפעמים זו תודעות לאומיות וגלובליות, כן? חלק הזה של תחושת האין, שלא סובר, שצריך יותר. ואני רוצה להתחיל את החלק הזה בהרהור של כל אחד ואחת מאיתנו. בואו רגע אחד נהרהר ביום שלנו שעבר. ואם נוכל לשחזר כמה פעמים במהלך היום, יכולנו לומר לעצמנו או להכיר באיכות פנימית שהייתה לנו. איזושהי איכות של נדיבות, או של אדיבות, של נחישות, של סבלנות, כן? של זה טוב שפתאום נחווה. כמה יכולנו לבוא ולהגיד, אה, יש לי כרגע, אוי, זו האיכות שקיימת. זו האיכות שנבעה עכשיו, לשים לב אליה. על חיוך שפתאום יצא באופן ספונטני. כן, כתנועה של נתינה, וגם חיוך זה תנועה של נתינה. למאמץ. כי זו תנועה של ראיית היש. זו תנועה, זו בדיוק התנועה הפוכה, שעליה אני רוצה לדבר, כי אותה ניתן לטפח. אז זה לא עד שיום אחד תהיה בי הערה, ואז הכל ישתנה, כי אפשר לעשות לפתח את התנועה הזאת תוך כדי. ממש לראות, נכון, שאנחנו בתרגול. אבל לראות עד כמה הראיית היש היא לא נגישה לנו, וזה לא אומר עלינו שום דבר כאנשים, ואיך אנחנו פועלים בעולם, ועל הרוחב הלב שלנו והעשייה שלנו והרגישות שלנו, אלא באמת עד כמה זה לא פשוט התנועה הזאת, הראייה הזאת. הרי אנחנו נחזור מיום שעשינו בו המון דברים, ובסיכומו של יום, מה יהיה יותר נוכח? Okay. התסכולים, או לחילופין הסיפוק או הצלחות, המקומות שבהם נגענו, מה ינכיח את עצמו? Okay. וזה בהחלט אותו גלגל שאני רוצה כרגע להצביע שניתן באופן מאוד אקטיבי לשנות, וזה ההיבט הנוסף בדרמה, שמה שנמצא שם זה לא רק דוקה, זה לא רק הסבל, זה לא רק אי הנחת, זה לא רק כן, כל הגלגל הזה שחלק באו והיו קצת אתמול אמרו טוב, עוד פעם, אנחנו כאילו שבועים בזה, וזה לא רק זה, זה ממש לא על זה. כי הסוכה זה אותה איכות של שמחה, של סיפוק, של עונג, של הנאה, אוקיי? אנחנו לא שומרים את זה לאירועים מיוחדים. זה חלק מהאיכות שאיתה ניתן לחוות, אפשר לחוות ככה את החיים. זה לא אומר שאנחנו לא נראה את החיים נכוחה, זה אומר שאנחנו מטפחים, כן? יש איזושהי עבודה של טיפוח. והתרגול, הרבה פעמים רואה את עולם התרגול, את תרבות התרגול הזו, כי בעיניי זה מסורת של תרגול, שמה שעשינו עד היום, עד עכשיו, שזה מאוד דומה לעבודת איסוף בגינה. אנחנו בעיקר מעשבים, אנחנו רואים מה אנחנו לא רוצים ופועלים לטובת ה... כן? ואיסוף כמו איסוף, מי שמכיר איסוף בגינה, אז אנחנו יודעים שיש עשבים שחוזרים, ולפני שאנחנו מספיקים להוציאים כבר מזריעים את עצמם ונראה שאף פעם לא ניתן להיפטר מהם, וזה החלק הזה של חלק מהשורשים הם גם מאוד חזקים, ולעיתים אנחנו גם משקים את העשבים ומדשנים אותם כי אנחנו לא יודעים שהם עשבים, ולפעמים אנחנו נראה שיש עשבים שנעלמים או מופיעים פחות, וזה חלק מהתרגול הזה, מה נקרא, פחות נמצאים שם. אבל בעבודת הגינה יש לנו עוד, עוד פעולות. זו הפעולה של הטיפוח, והפעולה של ההשקיה, והפעולה של הדישון. כשהגענו לכאן, אז אני ככה, למרות המזוודה ועוד התיק הכבד שנסעתי, לא יכולתי שלא לבזול לכיוון הגינה הזאת. עכשיו תסתכלו עליה. ידעה ימים יפים יותר, מה שנקרא, מי שמכיר אותה בימי היפים, וכמה מאיתנו ניסו שתהיה שמה, יהיה שם משהו. והסיבה שלא יכולתי לא לבזול עליה ולבדוק אותה, אפילו היום להשקוט אותה, זה כי בקיץ, אמצע הקיץ, היינו כאן בריטריט משפחות, וככה באקט של הסיום החלטתי זרעים, כל מיני זרעים שאספתי מהגינה שלי, ובחרנו לזרוע אותם, ונראה מה יקרה. והם זרועים פה, וחלק מהם נבטו. וזה היה מין איזשהו... אז יונתון אומר לי, תשמעי, לא יורד פה כמעט גשם, זה נורא. אדם היבשה. אני הסתכלת, ואתם בכל זאת נבטו. כי יש פה זרענו משהו. אבל גם ידעתי, בזכות העובדה שידעתי שזרוע, אז גם הלכתי לחפש, הסתכלתי פה מסביב. ומעניין מה יהיה באביב, אבל עכשיו אני יודעת שיש שם שרעים שזרענו, ולחפש אותם, ולא רק לראות את היובש, ואת האלה ששתלנו כבר לפני כמה שנים, בכמה סשנים, והתעדו מכאן, התיימשו, ובאמצע כבר נוצרו כמה שבילים, זאת אומרת פעם היה רק שביל אחד שאנחנו חותכים דרכו, עכשיו כבר יש פה כמה שבילים בתוך הגינה הזאת, שאיך רוצים דרכה. ו... אז זה ככה על לזרוע ולטפח. והתנועה הזו של הטיפוח היא תנועה שראיית היש. וראיית היש עושה כמה דברים. היא מוציאה את הדברים כמובן מאליו. כי הדברים שאנחנו לא רואים הם הדברים שנכנסו בחיים שלנו כיש. זה אותם דברים שהפכו להיות מובנים מאליהם. והמובן מאליו בתוך התודעה נכנס לאזור מה שנקרא המנומנם. זה שלוער, זה החלק השקוף. כי כמה מאיתנו הלכו לכיוון חדר האוכל והיה ברור שיהיו שם מים חמים לשתות את התה. או לחילופין המזגן שיעבוד או מים חמים במקלחת. אבל אני מדברת על חיי היומיום שלנו, המשאבים שיש לנו, המשאבים כמו חשמל, כמו מים זורמים, כמו מים חמים, כמו דלק. נגמר לנו הדלק ברכב, אנחנו נכון ממלא. וזה מובן שיש שם דלק. אוקיי? כל מאוד מובן. ואנחנו חיים מתוך האוטומט של המובן מאליו, והמובן מאליו הוא זה שמכניס את הדברים לנמנום, אנחנו לא ערים ליש. אני מקווה שאתם יודעים לסוף דעתי. והתרגול הזה הוא תרגול של ראיית היש, זה לתת ליש בחיינו מקום וערך. כמו לבריאות היחסית של הגוף שלנו. אחד הדברים, לפני מספר שנים לימדתי פה עם שינזן יאן. ויש טכניקה מיוחדת, אבל הוא דוגמה עם כאב. וזה תנסו את זה. הוא אומר, תגדירו את הכאב, תשימו לו מסגרת. איפה המסגרת של הכאב? עכשיו תסתכלו מה קורה מחוץ למסגרת. מה התחושה מחוץ למסגרת? כי התודעה כל כך נמשכת. ומה שהיא לא רוצה לכאב, מה קורה מחוץ למסגרת? זה כמו שהבוקר דיברנו, יונתן הזכיר, אני הזכרתי את התחושה, כן? התחושה הניטרלית. שם הניטרליות, מה שקורה שהמובן מאליו נכנס לניטרליות, והניטרליות יש לה מצד אחד את הפוטנציאל להערה, ומצד שני את הפוטנציאל לשינה. כן? ואיך אנחנו מוצאים את הדברים המובנים אליהם, לראות, וואו, מצאת החוצה, לראות, איזה יופי. יש שמש, יש אוויר לנשום, יש לנו אפילו אדמה יציבה לדרוך עליה, לא מובן בחלק, כן, לא מובן. לפני, מתי, אני זוכרת מתי הייתה רעידת אדמה בנפאל, אבל אני זוכרת ש...
באפריל, אני חזרתי משם.
אוקיי, באפריל. אז כנראה בסביבות אפריל, קצת לפני, אולי במרץ, לימדתי את המדיטציה באיזשהו מקום, על לשים לב ולהגיד כמו להעריך ולומר תודה על העובדה שהאדמה יציבה. וזה נראה לנו לפעמים הזוי, כי מה? כן? וזה לא מובן מאליו שהאדמה תהיה יציבה. ואנחנו יכולים לדבר על זה פיזית וגם רגשית. לא מובן מאליו שהאדמה תהיה לנו יציבה. אבל כשהיא יציבה, בואו נשים לב לעובדה שהיא יציבה. Okay? וזה נכון לגבי כל השפע שאליו אנחנו מורגלים, כי מתי מתחיל הסבל? שהמובן מאליו לא נמצא שם. קטנות, קטן, אוקיי? אין חלב לקפה. מי גמר את החלב בקפה? מי לא שם, מי לא קנה חדש, לא משנה מה. זה בקטן הזה שזה תופס אותנו, אותו מובן מאליו שיהיה קפה, שיהיו מים חמים לעשות קפה, שיהיה את החלב הקפה. אוקיי? שמכונת הכביסה מתקלקלת. או הרכב, או הרכבת לא מגיעה בזמן. ולכן יש משהו בתנועה שאנחנו, על איך אנחנו מטפחים הערכה והכרת תודה, לראות בדרך ראיית היש, וראיית היש בגוף, ראיית היש במשאבים, ראיית היש בשפע של המזון. בואו נחשוב על זה, גם העובדה שתובנה, כי אני חושבת איזה חברת שפע שאנחנו יכולים, כאילו, תסק בטבעונות, כן טבעונות, לא טבעונות, אלא כמה חלב פרה וחלב סויה, כן, תחינה ורודה ותחינה לא ורודה ותחינה מתוקה, זאת אומרת, כמה שפע, בואו נסתכל מה קורה כשאנחנו הולכים לסופר. אנחנו צריכים לבחור. את סוג, את איזה צבע פלפל נוכל. באים אלה לאכול ירקות, אבל שנבין, האם אנחנו בכלל נותנים את הדעת? Okay. האם אנחנו נותנים את הדעת? וואו, איזה יופי. יש לי את היכולת לבחור. יש לי את היכולת לבחור איזה מזון אני אוכל. אם זה צמחוני, טבעוני, אורגני. Okay. זה נראה עשוי, אבל זה לא כל כך. זה לא כל כך, כי שם מתפתחת התנועה שהיא הפוכה, כי אם פה יש את אי סביבות הרצון, אנחנו מתחילים להראות לתודעה מה יש. באופן קבוע. כל יום, קחו כמה דקות, להראות לתודעה, תראי מה יש. תראי מה יש. Okay? להראות את היש. זה מתחיל לפתח את התנועה האחרת לגמרי. מאי סיזיות חוצון ללראות את היש, כן? החלק הזה שאומר אין לי, אין לי, לטובת תראי כמה יש, בתחושת השפע. והשמחה שמתעוררת, כי זה, שאנחנו מדברים על שמחה, באותו רגע, השאלה הזאת של מה עוד אני צריכה כדי להיות מאושרת? תחשבו, זה גם ברוק, אם אנחנו יושבים פה, והנה החתולה, מה באמת עוד אני צריכה כדי להיות מאושרת? השאלה אם אני רואה מה קרה יש לי, מה יש בעולם שאני חיה בו, בסביבה שלי. אז זאת התנועה של הכרת תודה והערכה, גדולה הערכה. עכשיו, זה נכון לגבי האיכויות שאנחנו חווים בפנימיות שלנו, שמתאפשרות לנו, כי אם מתאפשרת לנו נדיבות, זה סימן שיש לי מצע עמוק שאני יכולה להביא את הנדיבות או מאמץ, או סבלנות, או אכפתיות, או התנדבות שאנחנו, כל הדברים האלו, לא מובן מאליו, אבל כשיש, בואו נראה שהם קיימים, שהם נובעים מאיתנו. כי בקלות מאוד גדולה, השיפוטיות תקפוץ, והאי נחת שלנו מעצמנו, ואיך הייתי יכולה לעשות את זה אחרת, וכל זה, אין צורך לטפח, זה ממש נובע ככה, נרצה או לא נרצה. לכן את החלק הזה, זאת התנועה, זאת התנועה, שאפשר לעשות אותה במקביל, כי בטיפוח של גינה אנחנו עושים את שני הדברים בו זמנית. אנחנו גם מטפחים וגם מעשבים. אוקיי? וזה בו זמנית.